מגילת אסתר, פרק ג'. אחר הדברים האלה, זה לא היה מיד, אלא כנראה 5 שנים אחרי שאסתר נהייתה מלכה, כי היא נהייתה מלכה בשנה השביעית לאחשוורוש, והמן גוזר את הגזרה שלו בשנה 12 לאחשוורוש. אלא שגם כאן, כמו בפרק הקודם, הכוונה של המילים אחר הדברים האלה, זה בעקבות מה שהיה קודם. כלומר, הכוונה שרק אחרי שהקדוש ברוך הוא הכין את הרפואה למכה, במה שאסתר נהייתה מלכה, רק אז הוא הביא את הצרה על ידי המן, וכל זה בהשגחה. וגם מה שגידל המלך את המן היה בהשגחה. ואולי לכן המגילה לא טורחת להסביר לנו למה אחשוורוש גידל את המן ומה הוא מצא בו, כי בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא גלגל את זה, ואחשוורוש רק שיחק כאן תפקיד. ולכן, גידל המלך אחשוורוש, מצד התפקיד והסמכויות, את המן בן המדתא האגגי, שמה שיש למגילה לומר עליו זה שהוא מזרע אגג, כלומר זה רמז שהוא עמלקי, וכשצריך מי שיאיים על עם ישראל, עמלק יעשו את העבודה הכי טוב. וינשאהו מצד הכבוד, וישם את כיסאו, כלומר את משרתו, בין מצד הסמכויות ובין מצד הכבוד, מעל כל השרים אשר איתו, כך שלמעשה המן היה כמו משנה למלך. וכל עבדי המלך, אשר בשער המלך, שהם אמורים לשרת את המלך או לייעץ לו, קוראים ומשתחווים לאמן. לכרוע זה ביטוי מאוד נדיר בהקשר כזה, והוא מסמל כניעה, ולהשתחוות מסמל כבוד. כלומר, הם צריכים גם לכבד אותו, אבל גם להיכנע בפני כל מה שהוא אומר ולעשות את רצונו מצד הסמכות. כי אמן הוא כן משנה למלך, ולכן עבדי המלך צריכים לשרת אותו. כי כן ציווה לו המלך, וזו הסמכות שהמלך עצמו נתן לו, כי אחשוורוש סומך לגמרי על המן שינהל את העניינים בממלכה כמו שעוד נראה. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, ולמה באמת מרדכי לא משתחווה? אין איסור להשתחוות לאדם מצד הכבוד. וגם אם נאמר שהמן עשה את עצמו עבודה זרה, כתוב אחר כך ולא קם ולא זם ממנו, כלומר שאפילו סימן של פחד מרדכי לא הראה, וזה אין איסור לעשות מול עבודה זרה. לכן צריך להסביר בקצרה מה זה עמלק. כשעם ישראל יצא ממצרים, והקדוש ברוך הוא עשה את 10 המכות וקריאת ים סוף, כולם שמעו על עם ישראל, שיש עם כזה שיש לו אלוקים ששולט בכל הבריאה ופחדו מאוד. זה נכון ש-40 שנה אחר כך היו עמים שנלחמו בנו, אבל זה היה רק שאיימנו עליהם והתקרבנו לארץ שלהם. אבל עמלק בא אלינו בדרך, לא היינו קרובים אליו ולא איימנו עליו, ולא 40 שנה אחר כך, אלא כמה שבועות אחרי קריאת ים סוף. איך הם חשבו לנצח את עם ישראל, אם הקדוש ברוך הוא הטביע כבר את כל המצרים? ועוד יותר קשה מזה, למה באמת הקדוש ברוך הוא לא נלחם בהם והשאיר את העבודה ליהושע? התשובה היא שהמלך לקחו את הגאווה האנושית אל הקצה. הם לא רק מרגישים שהם מרכז הבריאה, מבחינתם הם גם לא מוכנים לקבל שמישהו, כולל הבורא בעצמו, נמצא מעליהם. וגם אם הם ימותו בגלל זה. שאר בני אדם רוצים קודם כל לחיות. ורק אחרי שהם חיים, הם גם ישמחו להרגיש שהם המרכז של העולם. כמו שבדרך כלל אדם מרגיש בפנים באופן טבעי, אפילו שהוא יודע שזה לא נכון. אבל אם הקדוש ברוך הוא חזק ויכול לפגוע בהם, הם יקבלו את המלכות שלו. ולכן לעתיד לבוא, כתוב שכל הגויים יקבלו את מלכות השם, וזה יהיה מהירה. אבל המלך לא מוכן לקבל את המלכות גם אם הוא ימות. ודווקא כיוון שהשם הראה לכל העמים את השליטה שלו בכל העולם ביציאת מצרים, המלך בא להילחם בישראל. המלך הצהיר שלמרות שהוא מבין שהקדוש ברוך הוא הכי חזק בשטח, הוא לא מוכן לקבל את המלכות שלו. והוא יילחם בעם שלו גם אם זה אומר שהוא יכחד. ולכן הוא גם לא ניסה להשמיד את עם ישראל, והספיק לו לזנב בנכשלים כדי להראות שהוא מתגרה בקדוש ברוך הוא. ולכן יש יד על כיסא המלכות של השם בעולם כל זמן שהמלך קיים, כי הוא לא יהיה מוכן לקבל את מלכות השם. ולכן גם הקדוש ברוך הוא עצמו לא משמיד אותו, כי אז עדיין היה מישהו שלא הסכים לקבל את המלכות, ויצא שכל שאר מי שקיבל את המלכות פשוט פחד מהשמדה, ולא באמת הסכים. ולכן צריך שדווקא עם ישראל ישמיד את המלך, ודווקא בדרכים שנראות לפחות טבעיות, כי עם ישראל מייצג בעניין הזה את הקדוש ברוך הוא, כדי להראות להמלך שהשיטה שלו לא עובדת גם בעולם הזה, וגם בלי ניסים הוא לא מרכז הבריאה. לכן המן, שלא נראה במגילה שהוא כל כך מודע לתפקידו כעמלק, מונחה על ידי אותה גאווה, וכל מה שמניע אותו זה גאווה בלבד, כמו שעוד נראה. שכל מה שגידל אותו המלך, וכל העושר שלו, לא שווים לו כשיש יהודי אחד שמיועד כבר להשמדה, שלא נותן לו כבוד. והגאווה הזו עושה אותו גם סוג של עבודה זרה, כי הוא חושב שהוא מרכז העולם גם יותר מהקדוש ברוך הוא. ויותר מזה, דווקא כשחוזרים מהגלות וכבר התגשמה הנבואה של ירמיהו, ש-70 שנה אחרי שבבל קמה היא תיפול, והעם יוכל לחזור לארץ, העמים רואים שדבר השם קורה במציאות, והם לא ימהרו להשמיד את היהודים מהפחד שלהם מהשם. ולכן גם אם נבוכדנצר הכריח יהודים להשתחוות לפסל, אחשוורוש כבר קרא להם מרצונם למשתה, כי הוא מפחד מהשם באיזה מקום. אבל דווקא כשהשם מתגלה זה הזמן שהמלך מגיע להילחם, והמלך ירצה בדיוק אז להשמיד את כל היהודים. ולכן יודע מרדכי שהרצון שכולם ישתחוו ויכרעו לפני המן זה לא סתם כבוד, אלא לקבל את צורת החשיבה של המלך, שהמן מעל הכל אפילו מעל הקדוש ברוך הוא. ולכן דווקא מול המלך, כיוון שהיהודים מייצגים מולו את הקדוש ברוך הוא, אסור להראות שום סימן של כבוד, כי בזה אתה מראה שכביכול הקדוש ברוך הוא עצמו מכבד אותו. אבל זה הסבר קשה, שקשה אפילו ליהודים להבין. ולכן, ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? הרי מרדכי הוא אחד מעבדי המלך, והוא לא יכול לעבור על מצוות המלך. ומצד שני, הוא לא עונה להם כי הם לא יבינו, אלא רק אומר להם, כמו שכתוב מיד, שהוא יהודי, שזו תשובה נכונה, אבל לא מוסברת. והיא כאומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם, שהם יתרו בו להשתחוות, כי מחובתו של כל אחד מעבדי המלך לדאוג שמצוות המלך יתקיימו, והוא לא שמע להם. ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. כלומר, כדי לברר אם באמת יש ליהודים פטור מלהשתחוות להמן, והמן ידע דבר כזה. ולהגיד למלך הם לא רצו, כי אז הוא יהרוג את מרדכי על מה שהוא לא משתחווה. אבל להמן אין סמכות להרוג את מרדכי. ולכן אצלו אפשר לבחון האם באמת יש פטור כזה. ועד אז, מרדכי לא השתחווה, אבל דאג גם שהמן לא יראה אותו, כי הוא לא ניסה לעורר צרות. אבל עכשיו שאמרו להמן, בא המן ובדק מולו, ויער המן, כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו, כמו שאמרו לו. וימלא המן חמה, כלומר כעס פנימי, שהוא עוד לא יכול להוציא כי אין לו סמכות. אבל זה סתר את כל המהות שלו, כי מספיק שאדם אחד לא משתחווה לו כדי לשבור את כל ההרגשה שלו שהוא מרכז של העולם. ובזה העניין כולו דומה מאוד לפסל של נבוכדנצר, ששם מה שחנניה, מישאל ועזריה לא השתחוו, הרס לנבוכדנצר את כל האמירה שבבל היא מרכז העולם לתמיד. וזה דומה כי מרדכי מתקן כאן את החטא ההוא. וגם כאן, המן נתן בעצם הזדמנות נוספת למרדכי, וראה שהוא לא קורא ומשתחווה, כמו שנבוכדנצר נתן הזדמנות שנייה לחנניה, מישאל ועזריה. ואיבס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הבעיה של המן שקל מאוד לשבור את הרגשת הגאווה של גאוותן, כי הוא צריך להרגיש שכולם מכבדים אותו באמת, לא רק איימו עליהם. ולכן מרדכי מייצג מבחינתו את כל היהודים, גם אם שאר היהודים משתחווים לו מפחד. וזה כי הגידו לו את עם מרדכי, והוא מבין שבאמת כל היהודים לא מכבדים אותו, אלא את האלוקים שלהם. ולכן גם אם הם משתחוו מהפחד, זה כבר לא יעזור לו, כי הוא כבר יודע שהם לא באמת חושבים שהוא מרכז העולם. ולכן ויבקש המן להשמיד את כל היהודים. הוא מבין שבאמת הם כולם כאלה, אשר בכל מלכות אחשוורוש, כלומר לא רק אלה שגלו מיהודה ונמצאים מרוכזים בבבל, אלא גם בני עשרת השבטים שמפוזרים בכל מלכות אחשוורוש. הוא מבין שהם כולם באמת יהודים וכולם עם מרדכי ודומים לו. ונשאר רק לשאול מה פתאום מרדכי סיפר להם שהוא לא משתחווה כי הוא יהודי. בזה הוא גרם גזירה של השמדה על כל העם, הוא יכל לא לומר להם כלום. והתשובה היא שמרדכי לא משתחווה לאמן כנציג של כל עם ישראל, וחשוב לו לייצג בזה את כל היהודים. כי מרדכי מנסה כל הזמן להבין מה העלילה שהשם מקדם פה. והוא רואה שהשם מכניס יהודיה לבית המלכות, ואחר כך הוא מגדל איש מזרע עמלק. ולכן הוא מבין שיש כאן מבחן לעם, ושהמן אמור להחזיר אותם בתשובה, ושהרפואה מהמן תהיה דרך אסתר ודרכו. ולכן הוא צריך לייצג את כל העם, בתור מי שיצטרך לטפל בעמלק אחר כך בשם כולם. וכדי להשמיד את כל היהודים, המן מתחיל לעבוד בדרכים שלו. בחודש הראשון הוא חודש ניסן. זה כמובן לא סתם מקרה, אלא הקדוש ברוך הוא זימן חודש שהוא טוב לישראל. בשנת 12 למלך אחשוורוש, כלומר 5 שנים אחרי שאסתר מלכה, הפיל פור, שזה כנראה גורל בפרסית, וחשוב לנו לדעת את המילה הזו בעיקר כי על שמה קוראים לימים האלה פורים. הוא הגורל לפני המן, שלפני המן זה היה תוצאה של גורל עיוור, אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא זימן את היום והחודש המתאימים. והמן רצה גורל כי הוא ידע שיש זמנים שהיהודים מצליחים, ויש זמנים שבהם הם דווקא להפך. ומבחינתו הכל גורל ומזל, והקדוש ברוך הוא לא מנהל את העולם מאחורי הקלעים, רק כאחד הכוחות שמשתתפים בעולם הזה. ולכן הוא חשב שאם הוא יפיל גורל, הוא ידע מתי המזל של ישראל גרוע, ויוכל לנצח אותם. והפיל מיום ליום, והתקבל לו יום י' ג', באיזה חודש שלא יהיה. אבל כאן זה לא נכתב, כי היום הזה לא יהפך ליום שמחה. ולכן אין בו שני פורים. מחודש לחודש, ויצא לו חודש 12 וחודש אדר. והוא יהפך לססון ושמחה, ולכן הפור של החודש מצוין כאן. כי לכן יקראו לחג פורים, כלומר פור שיש בו שני צדדים. אלא שכאן צריך להסביר למה באמת יצא התאריך הזה. ואם קוראים לימים האלה פורים, אז כנראה שזה הנקודה המרכזית של החג. ונראה שפסח זה החג שבו נגאלנו, לא בזכותנו, אלא מצד מה שהשם בחר בעם ישראל. וההכנה שהכינה אותנו לגאולה הזו, הייתה גלות מצרים והקושי של השיעבוד. כמו ששאל אברהם אבינו, במה עדה כי ירשנה? ענה לו השם, גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום, ועינו אותם 400 שנה. ולכן החודש הראשון אצלנו הוא חודש האביב. למרות שכולם יודעים שמעגל השנה החקלאית לא מתחיל באביב, אלא בתשרי. קודם חורשים וזורעים, ואז צריך שירד גשם, ורק בזכות כל החורף הקר והקשה, יש תבואה שמתחילה באביב. אבל עם ישראל עבר את החורף הזה לא בזכותו. גלות מצרים זה פעולה חיצונית. ולכן הוא סופר את החודשים רק מניסן, רק מהרגע שיש פירות, ולא מההכנה של הפירות האלה. אלא שזה לא יכול להישאר שם. התהליך של העם חייב להגיע גם לבחירה אישית שלנו לקיים את המצוות. וכל עוד לא נגיע לזה, ברור שהעם יעבוד עבודה זרה בארץ ויגלה שוב. וכדי להיגאל הוא יצטרך לעבור חורף נוסף, כמו שהשנים חוזרות על עצמן, ובחורף הזה הוא יצטרך לבנות את עצמו ולחזור בתשובה מבחירתו, ורק אז הוא יגאל ויגיע שוב האביב. וכאן, בזמן של אחשוורוש, הגיע זמן האביב, ועברו 70 שנה וצריך להיגאל, אבל אי אפשר להיגאל לגמרי לפני שהעם חזר בתשובה. ולכן, אם החודש הראשון מציין את ההתחלה של התהליך ואת הבחירה בעם ישראל לא מצד הזכות שלהם, החודש האחרון מציין את סוף התהליך שבו הם צריכים להיות ראויים להיגאל. וכל חג משפיע עד 30 יום לפניו, ולכן מתחילים לדרוש בהלכות החג 30 יום קודם לחג. ולכן חג פסח, שהוא צד הגאולה מצד הבחירה בעם ישראל, שהוא בי"ד ניסן, משפיע כבר מי"ד אדר. ולכן כדי לציין את סוף התהליך ולא את ההתחלה שלו, צריך ללכת עוד יום אחד אחורה לי"ג אדר. והיום הזה הוא סוף התהליך. וזה יכול להתפרש לשני צדדים. אם ישראל עושים תשובה, הם יגאלו, שזה מה שקרה בפועל. ואם לא יעשו תשובה, חס וחלילה, הם ישמדו. ולכן יש כאן פורים, שני גורלות, אחד להשם ואחד להזזל. והגורל נפל דווקא על י"ג אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש. המן עומד לומר לאחשוורוש להשמיד עם, בלי לומר לו מי העם הזה, וגם בלי לתת לו שום סיבה טובה למה להשמיד אותם. כי הוא לא אמר בפירוש שהם מורדים, ואפילו לא שהם בזים למלך. וזה מאוד מוזר שזה מצליח לו כל כך חלק. איך אחשוורוש מוכר עם להריגה בלי לדעת מי הוא ובלי סיבה? ומהדרך שבה המן מציג את זה, בלי שום סיבה נראית לעין, רואים שהוא ידע שזה יצליח לו בקלות. בשביל זה צריך להבין שאחשוורוש מינה את המן למעשה למשנה למלך, והוא סומך עליו בעיניים עצומות. והוא גם רוצה לשמח את המן. ולכן המן לא צריך להסביר למה הוא רוצה להשמיד עם, או מי זה העם הזה. עצם זה שהמן רוצה, זה סיבה מספיק טובה מבחינת אחשוורוש, והוא סומך עליו. אבל המן רק צריך להסביר למה זה לא סותר את האינטרסים של המלך. הרי אחשוורוש מפחד ממרידות, ולכן הוא רוצה שהאזרחים ירגישו שטוב להם במלכות. ואם הורגים עם, זה עלול בהחלט לעורר מרידות. ולכן כל מה שהמן אומר מכאן, זה רק הסבר למה ההריגה של העם הזה לא תעורר מרד. והוא מסביר כך. ישנו עם אחד, כלומר הם נשארו עם אחד ולא יתחברו לעמים שמסביבם, ולכן העמים האלה לא ירגישו שפוגעים בהם ולא ימרדו. והוא מפוזר, מעט פה ומעט שם, ולכן הם לא יוכלו למרוד ולהתגונן בעצמם. ומפורד בין העמים, שגם אם הם ינסו להתאחד, הם מופרדים אחד מהשני לידי עמים ששונאים אותם, ואין להם איך להתאחד. בכל מדינות מלכותיך, ולכן אף מדינה מסוימת לא תרגיש מותקפת, כי אצל כולם יש. ודתיהם שונות מכל עם, ולכן גם אף בני דת כלשהי לא ירגישו שרודפים את הדת שלהם. ודתי המלך אינם עושים כשהם מתנגשים בדת שלהם, ולכן אין חשש שיחשבו שבגלל ההשמדה שלא משתלם להיות אזרחים נאמנים, אלא להפך, יראו שמי שלא נאמן מושמד וכולם יהיו נאמנים. ולמלך אין שווה להניחם שגם אם סתם תניח אותם לא תרוויח כלום, לא מיסים ולא תועלת אחרת, כך ששום אינטרס של המלך לא ייפגע אם הם יושמדו. ולכן אם על המלך טוב לעשות לי נחת רוח, יכתב לעבדם, לא אתה תכתוב אלא אחרים. וכך תמיד תוכל לומר שזה לא אתה ולא ידעת את הפרטים. ולעבדם זו מילה מרוככת, כי זה אומר שלא ייזכר השם שלהם עוד. אבל אפשר לעשות את זה גם על ידי גלות, או שימחרו לעבדים ושפחות, זה לא חייב להיות הריגה. ואם תשאל מה בכל זאת יוצא לי מכל זה? 10,000 כיכר כסף, שזה בערך 300 טון כסף, בשווי של כמה מאות מיליוני שקלים כיום. אשכול על ידי עושי המלאכה, כלומר, אלו שיבצעו את המלאכה ויהרגו את היהודים וישללו את השלל, יביאו מהשלל את כל הסכום הזה להביא אל גנזי המלך. וכך יהיה לך חלק משמעותי בשלל, אבל זה יחשב שאני הבאתי לך אותו, ואתה לא לקחת השלל מהיהודים. רק אני לקחתי, ואתה קיבלת ממני כסף שסיכמנו מראש, אז גם לא יאשימו אותך בזה. ויסר המלך את הבעתו, שבה אפשר לחתום בשם המלך, וזה מראה עד כמה הוא סומך עליו, כי המן יוכל לחתום בשמו על כל מה שהוא ירצה. ואחשוורוש הסיר אותה מעל ידו, ובזה הוריד מעצמו את האחריות לקבל החלטות כלשהן, כך שגם כשיבואו להתלונן לו שמשמידים עם, הוא יהיה חסר יכולת החלטה מעשית, והתנה להמן בן המדת האגגי, כי הקדוש ברוך הוא דאג שיעבירו את הסמכות להחליט דווקא להמן שהוא אגגי מזרע עמלק. ואל תחשוב שלהמן באמת הייתה בעיה רק עם מרדכי, זה רק מהצד הנגלה. אבל הרעיון של להשמיד את כל היהודים בא לו מצד שהוא צורר היהודים, באמת, ולא צורר של מרדכי, כי הוא עמלקי וזה נמצא אצלו עמוק. והפסוק הזה מקביל לפסוק אצל יוסף, ויסר פרעו את הבעתו מעל ידו ויתן אותה על יד יוסף. כדי לומר לנו שאפילו הנקודה הרעה הזו הייתה בהשגחה גמורה, כדי שעם ישראל יחזור בתשובה ואז הם יוכלו להיגאל. ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך. כלומר, אתה יכול לקחת גם את כל השלל לעצמך. כי הרי לאחשוורוש יש כמה כסף שהוא רק רוצה, ואין לו מה לעשות עם עוד 300 טון כסף. אבל יותר חשוב לו לא להיות קשור לעניין בכלל, שהוא תמיד יוכל לטעון מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לי בו לעשות כן. והעם לעשות בו כתוב בעיניך, כלומר העם יהיה מי שיהיה, תעשה בו כתוב בעיניך, אם תרצה להשמיד לגמרי, אם תרצה להרכיב אותם על הסוס ברחוב העיר, מה שתבחר תחליט ותחתום אישית, אני לא רוצה להיות מעורב ולא לדעת מזה. ויקראו סופרי המלך, שהם אלו שיודעים לכתוב בכתבים והלשונות השונים של כל המדינות והעמים. בחודש הראשון שבו היה המקרה הזה, והוא כמובן לא רצה לחכות לחודש אדר עם הכתיבה, ב-13 יום בו, כי הוא היום שיצא לאמן כיום שמתאים להשמדת היהודים, ולכן גם את הכתיבה הוא עשה דווקא בתאריך הזה. וממילא יצא שהאגרות נכתבו בערב חג הפסח, כי י"ד ניסן זה חג הפסח שבו מקריבים את הפסח, ותתווה הוא תחילת חג המצות. וזה רמז ברור לעם ישראל שאי אפשר עוד לסמוך רק על מה שנבחרנו לעם בפסח. צריך גם להיות ראויים בעצמנו להיות עם ישראל. ויכתב ככל אשר ציווה המן, כמו שנאמר עוד מעט מהו בדיוק ציווה, אבל את הציווי הוא שלח לכל הנכבדים שהולכים להיות מפורטים כאן, שהם יהיו אחראים להעביר למי שתחתיהם ולוודא שהמלאכה מתבצעת בזמן. וכדי שנבין מי זה החשדר פנים ומי זה הפחות, נסביר רגע איך היה מבנה ממלכה של פרס ומדי, כמו שנראה הכי פשוט להסביר. בראש העולם כולו עומד אחשוורוש שהוא המלך, ותחתיו היו 127 מדינות, כשבכל מדינה יש כמה עמים שונים. למלך עצמו היו שרים שאחראים על ביצוע של עניינים שונים, וביניהם היו שרי המדינות. כלומר שכל אחת מ-127 מדינה שלחה נציג משלה שיש שגריר אצל המלך בשושן וידאג שם לאינטרסים שלה. למלך עצמו היה אחראי פרסי עומדי על כל מדינה, שהיה כמו מלך מקומי, והוא האחשדרפן של אותה מדינה. ולכל עם במדינה היה מלך של אותו עם מתוך אותו עם, שהוא הפכה. ולמשל לעם יהודה שבמדינת יהודה היה פכה בשם זרובבל מבית דוד המלך. ולכל פכה כזה היו שרי עם שאחראים על ביצוע של הפקודות שלו בתוך העם שלו. וכאן לא שלחו לשרים, כי הם בשושן, אלא לחשדרפני המלך, שידאגו להשמדה בכל מדינה מטעם המלך, ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה, שבכל מדינה, הפחות של העמים השונים שבה ידאגו שאנשי העמים שלהם יקבלו את ההוראה, ואל שרי עם ועם, שיהיו אחראים על הביצוע בפועל, מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו, בהתאם לאידיאולוגיה של אחשוורוש, שכל אחד מגדיר את עצמו כרצונו, ולכן גם המלך פונה אליהם בשפתם. בשם המלך אחשוורוש נכתב, ואף אחד לא יודע שמי שציווה זה המן, אלא אל כולם מגיעות האגרות להשמיד את היהודים חתומות בידי אחשוורוש. ונחתם בטבעת המלך, שמאותו רגע אין להשיב את האגרות, וזה כבר לא משנה אם אחשוורוש יתחרט, גם הוא לא יוכל להחזיר את הגלגל לאחור. ונשלוח ספרים, כלומר המנגנון הממשלתי שולח את הכתב שנכתב כספרים, כמו שהוא עושה לכל כתב מלכותי שצריך, ביד הרצים כדי שיגיע מהר, אל כל מדינות המלך, כי כולם צריכים לקבל את הצו מהמלך. ותוכן הספרים הוא, להשמיד, כלומר שלא יהיה יותר את עם ישראל, וזה בין על ידי להרוג ממש את האנשים, ובין הוא לאבד בכל דרך שהיא, למכור לעבדים ושפחות וכדומה את מי שישארו אחרי שהעם כעם לא יקיים יותר. את כל היהודים, שבמגילה זה שם כולל גם לבני עשרת השבטים, כי ממלכת יהודה היו מרוכזים בבבל ולא מפוזרים בכל מדינות המלך. מנער ועד זקן, כלומר כל הגברים שבונים את המשפחות של העם וכבר התחנכו כיהודים, אבל גם טף, למרות שאפשר אותם גם לקחת לעבדים, כי הם לא יזכרו שהם יהודים, עדיין אפשר להרוג אותם. ונשים, למרות שאותן אפשר גם לקחת לנשים, ובזמן אחשוורוש לא יהיה משמעות לזה שהן יהודיות, כי הן יהיו בשלטון של הבעל שלהן, וכל זאת אפשר להרוג אותן. ובזה המן כותב למעשה את מה שאנחנו מצווים לעשות לעמלק, כי האגרות של מרדכי השתמשו בלשון שהוא עצמו קבע. ביום אחד, כדי שלא יוכלו לעזור אחד לשני ולא יספיקו לרחם עליהם, ב-13 לחודש 12 הוא חודש אדר, שזה היום שיצא בגורל כיום שאפשר לפגוע בהם. ושללם לבוז, כיוון שלא צריך לתת למלך 10,000 כיכר כסף, כל אחד מעושה המלאכה יבזוז לעצמו, וככה יתרבו האנשים שיבואו להרוג את היהודים, כי כולם ירצו חלק בביזה. והמן עצמו לא רוצה את הכסף, למרות שהמלך אמר הכסף נתון לך, כי הוא רוצה להשמיד את היהודים כאידיאולוגיה, והוא מעדיף שכמה שיותר אנשים ישתתפו בשביל השלל. ומהספרים האלו שיגיעו לאחשדר פנים, הפחות והשרים, הם יוציאו פצ'גן הכתב, כלומר העתקים גלויים של הכתב הזה, שיפיצו לכל המון העם, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, כך שהחוק כבר יינתן בכל מדינה ממדינות המלך, אפילו שיש עוד הרבה זמן, גלוי לכל העמים, שכל העמים ידעו כבר מעכשיו, שעוד כך וכך זמן אפשר להשמיד את היהודים, וגם היהודים עצמם ידעו, להיות עתידים ליום הזה. העמים התכוננו להרוג, להכין כלי נשק ולדעת מי יהודי, והיהודים התכוננו למות, וכך כולם כבר עכשיו התעללו ביהודים, והיהודים יהיו מסכנים מאוד כבר עכשיו לאורך כל הזמן הזה, ולדעת המן זו נקמה ראויה. הרצים יצאו דחופים מדבר המלך, שכיוון שהם הובילו צו מלכותי הם הזדרזו ויצאו הכי מהר שיכלו. והדת ניתנה בשושן הבירה כבר באותו יום, והמלך והמן ישבו לשתות, כי כיוון שהצו כבר יצא לדרך, ראה המלך בעצמו על איזה עם מדובר, ושמח. כי להשמיד את עם ישראל זה הדבר הכי טוב שיכל להיות מבחינתו. שהרי הוא מפחד מהנבואות שלהם שיוון תחליף את פרס ומדי, ואם אין עם ישראל אין נבואות, וזה הרבה יותר טוב ממשתה או מפסל זהב. והוא עצמו מפחד להילחם בישראל, כשהקדוש ברוך הוא מקיים כבר את הנבואות. אבל המן הוא המלכי ולא מפחד, ועושה את העבודה בשבילו. והעיר שושן נבוכה, כלומר הגויים שבעיר שושן. כי רוב הגויים לא שנו את היהודים, ולא הבינו מה האידיאולוגיה של אחשוורוש שהאגרות יוצאות בשמו. בהתחלה הוא אמר לעשות כרצון איש ואיש, והמלכות לטובת העם. אחר כך הוא החריג מזה את הנשים, וכל איש שורר בביתו. ואחר כך הוא החריג עוד יותר את הנשים, ואסף את כל הנערות היפות בכוח. ועכשיו הוא כבר מוכר עם שלם להריגה, ואף אחד לא מבין על מה.